לפני 12 שנה. ואני סתם אומר את זה בתחושה תחושה של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. וזה הרבה שנים, 12 שנים זה הרבה שנים, שהיינו לפני כן, אני משל יודע, היינו 3 שנים בבית נגן, בירושלים. ופרשת תמיד שאני מגיע לפרשת בעלותך, זה גם כן היה פרשת בעלותך, כמו השנה. ואני קצת כמה דיבורים שקשורים לבעלותך, קשורים לאיסור חג שבועות במובן מסוים. אז אני בחרתי כאן שני המקורות הראשונים, הפסיכה בוני הפשיסחה ואיזה השוואה לזה שמעוני המפגש, ואחרי זה מרקש של רב נתן, ואחר כך דרשה שאמר הרב שגר בעלייה לדגן. אבל לא נקדים את המוח, גם זה היה כמה שהיה בעלותך, זו אותה דרשה אקטואלית, אבל ברוח פרשת בעלותך. ואני נתחיל את המשפט שהוא נורא יפה ונוגע ללב, בדברים של הפסיכה בוני מפשיסחה, על מדרש בעלותך.
כמה מילים בהיסטוריה, תספר מה היה אפשרית לנו פה, מה זה קרה, קצת ציונות. אנשים חושבים, עלינו לדגן.
היסטוריה, זה... האמת היא שלא יפה כלום. טוב, סתם ברמה פוליטית, ברמה התיישבותית, לא פוליטית. הייתה פה גבעה שנאבקו עליה ב4 שנים לפני כן, בשפר. ונכשלו, כאילו היה פה הפוליטיקאים גירשו אותם מכאן, ב-95. ושכבו פה, ככה סיפור, אני לא הייתי כאן, שכבו על הגבעה ועל עוד אזורים פה בחלק הצפוני. ב-99 להפתעתי באמת לא היה מאבק פוליטי, איכשהו די קיבלו את הישיבה שלנו כאן. באמת היה מפעל די חלוצי, לא היה כביש שחיבר את אפרת עם גבעת הדגן. היה כאן שביל כזה מאוד שנסענו על אבנים. סתם הייתה חוויה, הרב ריסקין שהביא אותנו לכאן, עמדנו כאן יחד עם ראש המועצה דאז ינון אחימן, שבימים היה מנכ"ל אור התורה. עמדנו כאן בתצפית, ראינו שם איזה גבעת ראשים, הצביעו עם האצבע פה. זהו, פה. אוקיי, פה. ואז המועצה הביאה כאן, בזכות ינון אחימן, באמת, כי הביאו כאן קרוונים שהיו ברשותם, ובנו את בית המדרש הזה, שלב יותר מאוחר גם את חדר האוכל. לאט לאט היא נהייתה פה שכונת קרוונים גדולה, שהיא משלמת את עצמה, ובכל אופן זה באמת ממבט לאחור, זה סיפור ממש חומה מגדל, כאילו, משום דבר נוצר כאן משהו. ואחר כך, בשלב יותר מאוחר, אם רוצים היסטוריה, באמת בשנת 2000 התחילה מה שהם מכונים אינתיפאדה השנייה. והמקום הזה היה כאן יום כיפור, יום כיפור של שנת תשע"א, התחיל כאן ירי על הקרוונים לכיוון בית הספר שרואים אותו כאן בנהר הזה, לכיוון, זה פעתי אל חדר, הצד הדרומי של אל חדר, שם יש בית ספר ושם פתחו באש. אז כאילו אני מרגיש לו כמו סיפורי אנו באנו כזה. היה כאן ביום כיפור, היינו כאן במוצאי יום כיפור, בזמן שזה היה נס גדול, במוצאי יום כיפור היינו כאן בבית המדרש בערבית של אחרי נעילה, אז נפתחה עלינו אש, וכמה כדורים פגעו בקרוונים, גם של החבר'ה למאז, כולם היו בבית המדרש. התחילה כאן, התחילה באומת אלוהים פה, התחילה בלגן, יש לנו כאן לרצפה, שמו שולחנות בתור מחסה, ואז היה חצי שנה עד סוף חומת מגן, ש...
המגן הייתה שנתיים אחר כך.
לא חומת מגן, מה זה היה? למה חצי שנה? חומת מגן היה בגלל נתניה, בגלל הפיגוע שם ב...
שנתיים וחצי.
נכון. זה כבר היה בעצם, אלא חומת מגן בעצם סיים את
האינתיפאדה.
פסח
סנטרובה, אלף. שנה
וחצי. גימט. מה? חומת
מגן.
2002. טוב, אורי היה שם, הוא יודע את זה.
אני יכול להגיד לך שהופעה הייתה בהיריון של עמיתה, כשהייתי בחומת מגן.
כמה שנים?
8 וקצת.
בול.
בול 2003.
לא נוח. האמת היא שזה נתן פה, זה באמת נתן לחישול. אז הקימו כאן בטונדות, המועצה הקימה כאן בטונדות להגן על הקרוונים, והיה כאן באמת, זה היה תקופה לא פשוט, ילדים קטנים כאן פחדו, היה פה ירי, ולא זה לא יבד, העמידו כאן, הצבא העמיד פה טנקים על הגבעה, והירו בחזרה לכיוון בית לחם, וכל ירי של כל פגש של טנק זה יריד פה את הגבעה ככה, אז אנשים מבוגרים שרגילים קצת, בסדר, אבל לילדים קטנים פה זה לא חוויה נעימה.
גם לנשים מבוגרות זה לא חוויה נעימה.
גם לנשים זה לא חוויה נעימה, זה באמת היה גם... בקיצור, עברנו כאן תקופה לא כל כך פשוטה, עד שאחרי חומת מגן למעשה העניין פסק, וחומת מגן התחילה את העניין, וכל המצב השתנה מבחינה צבאית, מבחינת המתקפות. אבל באמת זה נתן איזו אחיזה נפשית מאוד חזקה, שכאילו קנינו את המקום הזה ביושר, אמר זה ככה. זהו, אני מקווה שהמקום הזה גם ייבנה, יש כל מיני עקבות מול המועצה, דברים שאני מקווה שיתגבר עליהם, ושהמקום הזה ייבנה גם כשכונה, אני באמת מקווה שבית המדרש של הישיבה, וגם יהיה פה שכונה, יש הרבה מתעניינים שרוצים לגור כאן. אני מקווה שזה יצא לפועל, ובעזרת השם, אני מקווה שהמקום הזה עוד יהיה מקום גם חזק מבחינה פיזית. יש כאן אגב עוד סיפור, שבדיוק היום היורצייט של אישה בשם שרה בלאו שלה, שנרצחה בפיגוע ירי בדיוק לפני 10 שנים, כחלק מאותו מתי אינתיפאדה, בכביש המנהרות. אישה מאפרת שעלתה לארץ 10 חודשים לפני כן איזו קהילה בניו יורק, והיא נרצחה יחד עם עוד בת שירות לאומי, שיש כמה הודעה בחוץ, כן. ואז מה שקרה, יש ראש אמריקאי כזה, משפחה אמריקאית, אז בשבעה של אני כמובן לא הכרתי אותם, כי ידעתי פה כולנו על הפיגוע ועל הרצח, אבל לא מעבר לזה, לא הכרתי את הנרצחות. ואז בזמן השבעה, המשפחה החליטה להקים איזה מרכז קהילתי לזכרה, והם לקחו איזה ראש מאוד אמריקאי, הם לקחו תצ"א, הם מדדו מה המקום הכי קרוב למקום הרצח, וזה נפל לגבעת הדגן. אז הם לא יודעים מה זה גבעת הדגן, לא ישמעו על זה. אז הם החליטו שהם הקימו פה מקום לזכרה, זה נשמע ככה הזוי, אבל זה היה הסיפור. פשוט ישבו עם תצ"א, וראו מה המקום הכי קרוב, זה היה ממש תלך בקו ישר מהגבעה כאן, כביש המנהרות, שם זה היה הרצח.
מזל שלא ראית תמר, נראה לי, תמר יותר קרוב.
מה?
מזל שלא ראית
תמר עדיין. נכון, תמר לא היה באופק, אז בכל אופן
הם החליטו... גם
למה הם כרגע מרכז, בסדר, נכון? הם החליטו בשבעה לעשות, להקים מרכז כאן, והם אמרו לנו שהם עושים את זה בשביל הישיבה, שהישיבה תהיה המקום, והיא תאכלס את המקום, וכו' וכו'. אמרתי, טוב, משמיים איך שזה נפל. מאז לצערי, 10 שנים זה כבר תקוע כאן, אבל זה עדיין, אני חושב שזה מום עובר.
יש לך עוד סיפור כאילו?
מה?
המשפחות בסיפור של זה?
כן, כן. אדם, יש ככה, הסיפור הוא ככה, שדרכו של עולם, האלמן התחתן כאילו, ועזב את המקום. אז הוא בכלל, הוא באמת יצא מהתמונה לגמרי. אבל האח שלה, הוא גר באפרת, הוא גר שגר שם, באזור שתפארת אבות. הוא גר שם, אפילו הבן שלו היה בשיח הזה תקופה, ואנחנו מאוד התיידדנו. הוא אדם נחמד ועלי אנרגיות, הוא מאוד רוצה שהעניין יקדם, הוא גם מתעייף כאן בגלל כל מיני קשיים כאלה בירוקרטיים, המועצה, קשיים הקבלן, לא יודע, סתם הוא קשה לו, וניסיתי לעזור פה שם, ואותיים אני מקווה שנגיע למשהו, אבל זה יפה, בהחלט לתת את זה, והוא עדיין אומר, אני אתן לכם את זה בשבילכם, וכו' וכו'. הוא עדיין חם על הרעיון המקורי, ואני מקווה שבית המדרש הזה ייבנה. אם יצליחו להרים אותו, יהיה כאן בית מדרש, היה לי כבר חלום כבר כמה שנים שזה יקום, בינתיים זה עוד לא זז. ואם יקום, אז יהיה בית מדרש, שלב א' יהיה בית מדרש, כמה כיתות לימוד, ספרייה שאמרה להיות שם בשלב הראשון. עזרת השם, נחיה ונראה. אבל זה באמת ככה, שהוא נפל משמיים ל... אפילו אחרי זה, אחרי שהיא נרצחה, הם החליטו להקים פה את ה... היה בארצות הברית, בקהילה שלה היה אירוע 30 לרצח. והקהילה הייתה מאוד נסערת, כי היא עלתה בקהילה 10 חודשים לפני כן, והיא הייתה אישה כנראה מאוד פעילה בקהילה. אז אמרתי, ככה זה אני גם אסע לשם, לחבר אתם, ורצינו לתת לנו כזו מתנה, אני אסע לשם. הייתי שם בקהילה של ה-30, היו שם איזה כנסת ענק, היו שם איזה כמה קהילות גדולות של הציבור הדתי-לאומי, אז התכנסו יחד, היו שם בערך 1,200 איש באירוע הזה. והראו שם ממש סיפור שלה, התחילו גיוס כסף ופה ושם. אני קטע זה ככה, הייתי סתם, אותי זה משעמם להיות באמריקה, אז הייתי שם ממש רק משום כבוד המשפחה. אז גייסו קצת כסף לעניין, זה כבר המשפחה גייסה קצת כסף לעניין, אבל כרגע בקיצור תכלס אני מקווה שהדבר הזה יצא לפועל. ואני באמת מקווה שהיום זה היורצייט שלה, אני רוצה סתם שהלימוד עכשיו באמת יהיה לעילוי נשמתה ונשמתה הבחורה השנייה שנרצחה שם. זה חלק מהאכזריות שיש אצל אותם רוצחים, דבר נורא שככה, רוצחים אנשים, שזה קרוב אליהם, אז עוד יותר. טוב, נסתפק בזה ב... אני לא חזק בספר, גם לא תיחדתי לספר ספר נוסטלגיה. אני תחלון בזקנה כמו גנרל רוסי שחזר לזרות הקרב בגיל 80, שם את המדים, כל הצלשים שלו והולך למינים שלו. איפה הייתי? אני עוד לא הגעתי לשלב הזה. אז אין לי סיפורים. טוב, בוא נקרא יחד, יש פה דברים מאוד יפים. היית, יש לך דף? תגידו לה, היית שאתה. כמה דברים דוחים מרפסים חבונים? בעלותך את הנרות אמרו פעם נורא יאירו שבעת הנרות. שמעתי בעקבות קודשו אדמור האלוקי, מורה סיחבוני מפשיסחה. איתה במדרש רבה, דבר אחר בעלותך על זה שאמר הכתוב, גם החושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. ולנו אומר בעלותך, כן, השאלה מפורסמת, מה הכתוב ברוך הוא צריך את האור של בני אדם, הוא כולו אור. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, ללך ותתקן לי. הלך רבו והתקים מיטה של אדיוט, מנורה של אדיוט, משפחה של אדיוט, כיוון שבא המלך בא יום השמשי, סיבבו מכאן ומכאן מנורה שזהה לפניו, כיוון שראה הוא אבו את כל הכבוד, התבייש, התמין את כל מה שהתקין לו, שהיה כל אדיוטות. אמר אותם, אסור לך לדמיין את הסיטואציה, בא איזה איש עני. נותן, המלך מגיע, אז הוא מוציא את כל השמטת שלו החוצה, זה מה שיכול להציע, מה? ופתאום מגיע המלך עם כל הפמליה, וכל שם זהב נוצץ. והוא מרגיש ביזיון, מרגיש מה, אני, מה, מה, מה הוא עושה מיד, הוא לוקח את כל הגרוטאות שלו ומצניע אותם. אמר לו המלך, לא אמרתי לך שסליחה, אני סועד, המלך כאילו משחק אותה שרי, אמרתי לך שאני מגיע, איך אתה לא מתכונן לקראתי, למה לא התקמת לי כלום? אמר לו, אבוא, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי, התמדתי כל מה שהתקמתי לך, שיהיו כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כלי שהבאתי בשביל אהבתך, איני משתמש אלא בשלך. אם לא הייתי רואה שזה מדרש, הייתי חושב שזה סיפור של קרלי בך. אבל זה מדרש.
מאיפה זה יותר קרוב לדור של קרלי בך, מאשר למדרשים?
גם זה נראה, גם לכן אני חש ככה.
במיד ברבה זה ראשונים.
יש ברוח
תמיד.
תמיד הרוח היא, אין לה גבולות. היא רוח שמתגלה בדור אחד, יכולה להיות רלוונטית אלפי שנים אחר כך ועולם אחר. זה ברור. הלאה. וכן הקדוש ברוך הוא כולו הורה שנראה והוא נראה אם אפשר שרה והוא אומר לישראל תקיר לי מנורה ונרות מכתיב שם ועשו יבדו ושחתי בתוכם ועשית מנורת זהב טהור כיוון שעשו בה שכינה וכולי וכולי. אומר הרבי ככה, המדרש הזה הוא פלא. ואמר הוא ז"ל שזה קאי גם כן על האדם העובד לבורא יתברך שמו באמת לאמיתו. והפירוש הוא שכשאדם מבין מכין עצמו לתפילה כשהוא במקום קורבן אז נופל עליו יראה ופחד מן השמיים עד שאינו יכול לדבר. כמו שאמר השם שפתי תפתח, שמחמת יראה גדולה בטלו ממנו כל החושים, כל כליו של חושיו, עד שלא יכול לפתוח פיו. אז הקדוש ברוך הוא מקרבו, ואמר המדרש הנ"ל, כמו שכתב הרמב"ם הלכות דעות, זה לשון שהתבונן לאדם, יד הגיע אליו ויראה, ואחרי הפחד זה הרמב"ם בתחילת הלכות, בפרק ב' הלכות יסודי התורה, שהוא מיד נתקף על הפחד ויראה. עוד קטע בשמו של רב סיחבונים, באותו הקשר, שמעתי באור הזה בשם אדמו"ר הקדוש מאורה סיחבונים מפשיסחה. העניין הוא שכך הוא האמת, שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה ביראה ואהבה וקדושה רבה וכל יכולתו. זה הכלים שהכין לסביבת המלך, וכיוון שבא להתפלל, היינו שבא המלך. נופל עליו יראה גדולה ובושה, כראה כבוד המלך מאחרי המלכים הקדוש ברוך הוא, ידע שבידה שפלה אפלה, עומד בדעת קלה ומאותה לפי התמים דעות. מחמת הבושה הגדולה ומטמין הכלים שלו, היינו שאינו יכול לפתוח פיו ולהתפלל. וכן עניין של התפילה, וזה פירוש שפתי תפתח, כי באמת הוא נורא תהילות. מה יכול לנוש נבזה להביא גדולת הבורא? אך אם האמת הוא שלופיע על הבושה ומתמין כליו כנל, אז הקדוש ברוך הוא רואה שמכיר כבודו, ואז אומר חייך שאני פוסל לכלי שהבאתי. מה שאין כי אם אינו מתמין, נראה שאינו מכיר כבוד המלך. אם כן הקדוש ברוך הוא אינו פוסל כנל, יש לו מלאכי עליון המעליב שמו הגדול והנורא. וזה בחינת התפילה באמת, וצריך אדם הנלבב לדע שזה אינו במחשבה לבד. לך זה הבורא שנשאר בחיים. אחמד שהקדוש ברוך הוא אומר, אני פוסל ומשתמש בכלים שלך, היינו ברוח ובנפש ובאיברים שלך, ולכך נשאר בחיים, מי שזכה לזה יודע איך ואי אפשר לפרש אותו. יש כאן, זה מדרש מאוד מעורר, מאוד מעורר רטט. וכתבתי משהו, לפני שאני אדבר קצת, נשמע גם אתכם, כתבתי כאן למטה, בהערת שוליים אחת, הדבר הבא, משכן בכלל, אבל נורא ביפתי מפגש. המדרש מתאר רטט חרדה ומושה. יש הכנה של אדם למפגש, אבל לא פחות מכך של הכנה של אלוקים למפגש.
למה המדורה בפרט?
מה? טוב, זה נראה מיד. שאלה טובה. מצד לאדם עשייה שאינה עשייה, אי אפשר להיערך בלי הכנת הכלים, אבל ביטול הכלים הוא מבוא להשראה, להתעיינות, מבחינת היסוד ברוך הוא כביכול מצפה לראות אם אדם מצפה למפגש, מתרגש, מייחל. הכיסופים האלוקיים צריכים את הכיסופים האנושיים. אלוקים מופיע כלי הזה בתקווה שיוכל לגנוז אותם, להתגלות בסופי. כאן המפגש הוא אירוע ויש בו חמלה. בסופו של עניין אין ערך לכלי הזהב וגם לא לכלי האידיוטות. האירוע במפגש שנכחו אין מובנות לכלים. זהו זה. רב שיח אבוני מקצין את הרעיון. אדם מכין את עצמו וחושב לתפילה, אבל מבטל את קיומם, אז יש סיכוי להשראה, שלב את העולם מאליה. למשל, זוג שהולך לדייט, מכין מסלול, בית, מלון, מסעדה, סרט. המפגש עשוי להתרחש רק במפגש שביטול יש, של הכנה ממקום של יראה ובושה שתהיה התרחשות. רק ויתור על הכלים של ההכנה עשוי להורא מפגש ממשי. מכאן אני אבוא תכף למדרש נוסף, אבל לא להקדים את המאוחר. כן, מה שאני רואה כאן, אולי כאן אני אפתח על זה, משהו מאוד כראש חסידי, מאוד נוגע ללב. הנה המלך מגיע, וכאן הנתין הוא עני, ויש לו כלי, יש לו רק את הדברים, את הדברים הפשוטים. וכאן קוראים שני דברים. קודם כל, מסתבר שהמלך מצפה שיחכו לו, אבל המלך גם יודע שלחכות לו ולפרנס אותו זה רק יהיה בכלים של האדם, בכלים הסופיים, בכלים העלובים. ואז בעצם האדם שמבין את זה, שבעצם הוא עשה את כל מה שהוא יודע לעשות, ואת כל הכיסופים ביטא, ואותם גרוטאות שיכול, אותם שמטס שיכול לשלוף. והקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, ואז בעצם האדם מפחד מהמלך ומצניע את הכלים, כי הוא נבהל מגודל ההופעה של המלך, והמלך נוזף ואומר, שניהם מסלקים את הכלים שלהם. האדם מצניע את הכלים שלו כדי שהוא מתבייש מהמלך, והמלך מצניע את הכלים שלו כדי לתת לאדם להביא את הגרוטאות שלו. כלומר, יש פה שתי תנועות, זה לעומת זה, זה ממש כזה, זה מין חיזור בין המלך לבין האדם. ואני חושב שהתיאור כאן, הרבה באופן לא מפתיע, משך את זה לכיוון התפילה. שיש, הראשיתה של התפילה באיזה מין נראה שעם מה אני בא להתפלל, מה אני יכול בכלל לומר משהו. יש איזה אימה ופחד בעצם העמידה לפניו יתברך. ומצד אחר, ואז אדם מצניע את האמון שלו בעצמו שהוא מסוגל להתפלל. בכלים הסופיים של אדם. שלב שני, להפך, השני, הקדוש ברוך אומר, בדיוק את זה אני מחפש. אני יורד אליך כשאתה תלמד אותי מה זה כיסופים, אני צריך אותך לא פחות שאתה צריך אותי. זאת אמירה מאוד מרחיקת לכת, שאלוקים מצפה שבאיזשהו מקום תהיה התרחשות למטה, והיא עצמה תתרחש אם יהיה שני שלבים. שלב ראשון, האדם מגודל הבושה יצניע, שלב שני, מגודל הכיסופים של המלך הוא יוציא. זה המסלול. בסופו של רבעון לא כלי המלך חשובים ולא כלי ההדיות חשובים. מה שחשוב כאן זה מין איזו שיח ביניהם. כל אחד, זה מה שחשוב כאן. בסופו של רבעון לא הכלים חשובים כאן, אלא יש כאן איזו התרחשות שנולדת מעצם המפגש. הבאתי כאן בדיבורים שלי כאן את הדיבור של הדייטים. הרבה פעמים אנחנו נתפסים לחיצוניות של המפגש ולא לדבר עצמו. הדבר עצמו באמת, אדם שהולך למפגש, אז צריך להכין. מביא את כל הגרוטאות שלו, ובסופו של חשבון צריך שיהיה גם מפחד. הרי שהוא מגיע למפגש, פתאום הוא רואה שכל הציירת בצורה מחויכת. אדם מחכה לפגוש את בחורה שהוא לא מכיר אותה. הוא כן מכיר אותה, לא משנה. עכשיו, יש כל ההכנות וכל הדמיונות שלו לקראת המפגש. אבל כשנפגשים, פתאום נוצרת תחושה שכל מה שלפני רגע היה בדמיונות, הוא לא רלוונטי כבר. כאילו, הוא צריך עכשיו לחשוב חדש באותו רגע. אין טעם ליישם ולממש מה שדמיינתי לפני כן. בגלל שכל הדמיונות הרב לפני כן, בסופו של עניין, הם הופכים להיות ריקים, הופכים להיות חסרי מובן. מה כן קורה כאן? גם הבחורה באיזשהו מקום, אם היא תראה ותראה שלא הולך עם שום דבר, לא קנה לה כרטיסים לאיזושהי הצגה, היא תגיד שהוא לא לוקח אותה ברצינות, זה לא יפה. מצד שני, אם ילכו להצגה, וזה כל מה שיקרה שם, זה גם לא יפה. אז זה כאן, זה בדיוק המשחק. המשחק הוא שצריך לבוא לראות שאדם באמת נערך ומתרגש וכל זה, ונותן איזה ביטוי. מצד שני, עצם ההגעה שלה, היא כבר מבינה שהיא פתאום רואה את הבחור שכל כך מתרגש לקראת המפגש איתה, כל מה שהיא דמיינה לפני כן, כבר אין לו ערך. הדבר החשוב היא להיענות לחיזור שלו, זה הרבה יותר מעניין בסופו של דבר מה שהיא חשבה שצריך לקרות כאן. וכאן בדיוק מה שיכול לקרות, הסוג הזה של ה... זה מאוד מעניין איך שהוא באמת הרבה לוקח את זה לבעלותך, ולוקח את זה ליחסים במובן של עבודת השם, וראה בית המקדש שהוא לא כמו שחושבים מקום מנוכר, מקום זר ומרוחק, אלא להפך, הבית המקדש דווקא המנורה היא מתגלה כאן בדיוק האביזה של החיזור. יש פה משהו שאנושיות מאוד, לא מזכיר את מה שאמרנו לפני שבועות על המדרש שמדבר על ביטול הגזרה. ראית העולם בשמיים שם והארץ כאן, ובמעלה הסיני בטלה הגזרה, שהאלוקים ירד על הסיני ומשה עלה אל האלוקים. ופירשתי את זה שהתגלות האנוכי בדיוק במקום שבו מתבטלת הגזרה, במקום שבו יש איזו אינטראקציה, דיפוזיה, נוצר האנוכי, נוצר כאן הרטט, כאן ההתגלות. אני חושב שכאן המדרש הזה ממשיך, באותה, ודאי הפירוש של הרבי לזה, זה אותה רוח עצמה, שבו...
מה
זה
אומר
בפועל? מה?
מה המשמעות של זה? לוקח את זה למקום
שבו דייטים,
או שאחד פוגש אדם אחר, אז אני
יכול להבין. הוא לוקח את זה למקום של התפילה.
גם בתפילה
זה קשה לראות. זה מביא אותנו לשאלה שמה שאמרים מעלה כאן שאלה יותר.
אני שואל, האם מישהו, לא יודע, מישהו, אני לא יכול להגיד שאני שותף לתחושה שאני בא להתפלל ואני אומר, מי אני בכלל שיתפלל מול האל הגדול, הגיבור והנורא? לא בטוח שיש בכלל מפגש עם רבון השואלים בתפילה, אבל ודאי שאם קורה משהו, לא יודעת לקרוא לו, לא בחוויה הזאת של... הפחד המשתק,
שהרס לא
רואה
שיקומד
לחדה,
שיצור אינו, שיכול לקשת,
לא.
אני באמת מסכים שגם אני לא שם. אני בטעי רציתי לראות את הרשות שלו. מה זה אומר לי, מה זה אומר לנו, זה עוד רגע. אני קודם כל אומר, אני מבין את התחושה, יש רגעים כאלה ש... גם בתפילה, אני יכול לפעמים יום כיפור, או עם אדם ש... יש רגעים בחיי אדם שפתאום נתקף באיזשהו חרדה כזאת, בהלה, ואז יכול להיות ש... זה יוכל להתייסב שם.
זה שהוא רואה את הסופיות שלו, כל מיני דברים שהם קשורים למידה שלו מול עצמו, מה זה קורה ביום כיפור? המושגים של לדבר בכלל, כל המושגים של לדבר על מפגש של ריבונו של עולם, מושגים מאוד קשים, מאוד יפים במדרש, מלך,
מאוד מסכים איתך.
הדליק לו מנורה, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא פוגש אותנו, בוא נדבר על זה רגע, מה זה אומר?
טוב, אם אתה הולך לשם, אני באמת, אני באמת לא חושב שהאופן הזה יכול לבוא לביטוי בעולם שלי. אני לא, אני גם, בוא נאמר ככה, המצוקה שלי שמהרוחניות של הרבי, של הרבס, באותה תקופה די פרשתי. אני לא חווה חוויות של איזה יראה נוראה מול המלך, אימת המלך. מסיבות שונות, אני חי בעולם יותר מכולן, פחות תמים. פחות יותר מודע לעצמי. אני גם סובל מזה, מהעודף המודעות העצמית, עודף החוכמה, הוא לא רק יתרון. המהר"ל אומר שאדם שיגורש מגן עדן הוא זכה בדעת, אבל איבד את אלוהים. זאת אומרת, יש מקום, איבדנו כאן משהו בזה שאנחנו... יחד עם זה, אני כן מחפש איפה המקום הזה... נגיד, שלמדנו את התורה של אדמור הזקה במקץ בשבוע שעבר על הנסיכים והרועים. הנסיכים, זה אור המקיף, זה בעצם הצדיק שמתפלל שמשפיע עליי וכו' וכו'. יש את הרועים, זה הלימוד, ההפנמה של הלימוד. איפה בעולם שער נמצא המקום הזה שבו הנסיכים, או בא אור המקיף הזה באמת... אבא, תגיד אתה, איפה... אני באמת נבוך בזה בשאלה, לא כי אני נבוך, אני פשוט... אני אומר, בגילוי לב, אני לצערי כבר הרבה זה לא מתפלל. מה זה לא מתפלל? אני מתפלל כל הזמן, אני יהודי אורתודוקסי, אז אני מתפלל. אבל אני באמת לא חש, לא מצאתי מקום... היה לי חוויות כאלה לפעמים, גם כי לא דווקא בתפילה, התפילה, הייתה תחושה ש... אני יודע דווקא, אפרופו שבועות, אני יודע, לעמוד ליד עצמי של הבעל שם טוב, ככה נתן לי משהו, סתם, איזה מין... אבל לא משהו שמעורר אימה, אלא משהו שמעורר סבא דסבים. שזה נותן את זה כאילו... וגם הקדוש ברוך הוא שמתגלה כסבא דסבין הוא מעציל משהו ש... אבל זה לא מעורר צורך להחביא משהו, להוציא משהו, אני לא... זה לא התגובה. התחושה כאן שברוב הבושה... אני באמת אומר, אתה מעלה כאן שאלה שאני לא יודע להשיב עליה.
אני הולך עוד לפני הבושה, דרכס, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותנו בכלל. אני לא רואה אותם מסמים כשהוא בא לבקר. השפה, הפתוק אני מרגיש שלי, היא אחרת לחלוטין מבחינת הפרטואר החוויות שלי. זאת התחושה שלי.
מה אתם אומרים?
אולי מישהו יכול לחלץ אותם.
מה?
אולי מישהו נמצא במקום אחר.
אולי זה, אולי זאת... בשום מקום זאת הבושה, כאילו. פעם, כאילו, תעשה לי טובה, כאילו. אני לא יכול לעמוד... כאילו, זה שאתה עומד מול עולם שהוא... אתה אומר, מול מה אני עומד? איזה מין אינסוף עומד מולי, איזה מין... אני לא עומד מול שום דבר, כי אני לא מצ... יכול להציג שום דבר שהוא משמעותי עם התפילה של בית הספר, לא יודע, כאילו, אולי זה באיזשהו מקום החוויה עצמה.
יפה, אבל אז כאילו, למשל אם מלך שאומר לו, עבור, עשה לי כלים שאני בא לבקר אותך, והוא התקין לו, לא התקין לו, והוא בינתיים לא הגיע.
באמת באת כאילו, מה, איזה מזל.
זה נמצא באיזשהו מקום אחר לגמרי, מבחינת התודעה של ה... יש ספר של הרב רימון, התפילה כמפגש, אולי אם נעבור עליו, אז עושה את כל העבודה, אז נגיע
למפגש, אני יודע. אני אגיד בצורה יותר רכה, אני... לפעמים אני מכין שיעור. אני אגיד משהו בקטנה ככה, אני אלך לכם שיעור. ולא חשוב לי להגיד את הדברים, ואני מדמיין מה אני רוצה לומר, מה חשוב, איפה אני נמצא מבחינת עצמי, ומה אני רוצה לשדר החוצה וכו' וכו'. בסוף אני מגיע ורואה את החבר'ה ששואלים אותי. אני, הרבה פעמים אני ממש חש שאני מניח חצי לכל מה שתכננתי, פחות או יותר, ונענה כאן למשהו שקורה כאן בעצם המפגש. עכשיו, אם לא הייתי מכין, לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר. כלומר, אני ממש מכיר היטב, ההכנה היא בכלתי קריטית. אני לא יכול לא להכין, לא כי אני לא יכול, כי ההכנה היא יוצרת פה את האנרגיה, יוצרת את האור, יוצרת את ההתכוונות. ובסופו של דבר, ואגב, בדרך כלל זה ככה, אני אומר את זה, אני אומר את זה בצורה אפילו מחויכת. אם אני מצליח לומר מה שתכננתי, זה היה כאן מפגש לא מוצלח. סימן שלא קרה שום דבר. ורק שבאמת יש איזו הצנעת התוכניות המקוריות, לטובת... אנשים מסתכלים, אני רואה בעיניים, אני רואה בני אדם, אני רואה את האנשים, רואה את ה... שואלת את השאלה, אבל פתאום הכיוון הולך למקום אחר. זה עצמו בדיוק המקום שעליו אנחנו מדברים. כשאני יושב עם עצמי, אז אני רואה, יש לי איזה מין מעגל שנסגר על מה שנסגר, וזה אוקיי. אבל כל הסיפור של המפגש, המפגש הוא היכולת לפרוץ את הדמיונות הסגורים בתוך עצמם, גם של ה... גם מי שבא לשיעור ואמור לשמוע, גם הוא בא עם איזה מעגל, נו, עוד שיעור. עכשיו, מה שיכול לקרות, ששני הדברים האלה נשברים, גם ה... גם, ואז כשנשברים, כלומר, גם העיניים של השומע פתאום, כאילו, משהו צד כאן, וגם הענות למשהו הזה, זה מתא את כל הדיבור למקום אחר. אני רוצה פה איזושהי אינטראקציה. זה אני חושב ככה בקטנה, תיאור שצריך לקרות לכולנו. זה נכון אפילו ברמה עוד יותר בקטנה, בסדר פשוט. אדם בא לסדר, אז יש אחד שבא לסדר, כי אני בחור ישיבה, זה סדר ואני צריך ללמוד עם דף מקורות. יש מצב שבו עוד אני אגש לסדר, פתאום הוא נפתח כאן למשהו, שסברה איזה רעיון, איזה משהו, שפתאום וואו, כאילו. ואז באותו רגע כל הסדר יכול ללכת להתגלגל למקום שהוא לא תכנן בכלל, והוא... זאת הנקודה שאני חש כאן, וזה מין סוג של הענות, סוג של איזה... כל לימוד התורה הוא סוג של חיזור, כל המדע הזה שהיא סוג של חיזור. גם כשאדם הולך להתפלל ולא דבר על דברים כאלה של אימה מול... כי זה באמת רחוק מאיתנו. אבל ברמנה פשוט אדם הולך להתפלל, לפעמים... פתאום לך הרוח, פתאום רשתי להתפלל דבר מסוים, איזושהי סיבה. והתפילה, אני אומר אותה יותר לאט, אני אומר אותה באיזושהי כוונה, ופתאום התפילה הופכת להיות משהו כן משמעותי, כן, כאיזה אירוע, לא מדבר במונחים בצלצולים גבוהים של דרמה, אבל בפירוש יכול לקרות משהו, גם בתפילה וגם נעזור את התפילה, גם סתם בהתרחשות של היום, של היום יום, שאדם מתחיל את היום בצורה מסוימת, מגיע בצהריים לדבר אחר, מגיע בערב לדבר שלישי. הוא כשמסכן אותו בקריאת שמע על המיטה, מה עבר עליו היום, פתאום הוא רואה שזה לא מין פשוט תכנן בתחילת ערב קודם, או... יש איזה מין... ונראה לי שזה בדיוק אולי ברמה יותר רכה ויותר קרובה ללבנו, מה שמדרש רוצה לומר לנו כאן. עבודת המנורה, עבודת השם, היא לא עבודה מקובעת שכל אחד משחק את המשחק שלו. יש איזה סוג של הכנה, איזה רטק לקראת מפגש. עכשיו, האופי שהרי מבצע זה במושגים שלו. את האימה העצומה, את הסנת הכלים, שלו, שלו, וכו' וכו'. בעולם שלנו, אני חושב שבעולם הרך יותר, נראה לי שיש כאן... מה שכן אני אומר, שאנחנו... זה אולי כן מקום להיות מספיק נענים, ויותר, הייתי אומר, לתקן משהו בעולם הרגשי שלו, בעולם של ההיענות. אנחנו לא... רואים את החיים שלנו בהרבה מובנים כמפגש. בשביל כל מיני חווים חיים שהם איזושהי תוכנית מוכנה מראש. וזה במידה מסוימת, אני לא... אני אומר את זה בהשראת המדרש הזה על ביטול הגזרה. במידה רבה בעולם הישיבות החליטו לבטל את הגזרה. וכמו שהזכרתי בשיחה, מי שאחד היצוגים המופלאים של עולם הישיבות זה כמובן הרב סולובייצ'יק, עליו השלום, שאמר קדוש, 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 טרנסנדנטית, 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 הוא אמר זה סיני. מה הוא התכוון לומר בזה? שאסור להרבה כנגד כל התנועות החסידיות של לקרב את השכינה לסובייקט וכו', הוא התנגד התנגדות נחרצת. הוא טען שאי אפשר להביא את התורה לרפיפות של הסובייקט. ומהמקום הזה הוא באמת יותר העמיק את הניתוק, וככה אני גם ידעתי בישיבה שגדלתי בה, שהגזרה היא בכל חומרתה בכל תוקפה. אסור להרבב את השמיים ואת הארץ, ישיבה זו שמיים, פחות תמצא הארץ, ואל תערבב אחד עם השני. זהו, חד משמעי, משום בלי להשתעל באמצע. בעולם שלנו זה יותר, העולם שאנחנו מנסים גם בלימוד מראה, גם בלימודים אחרים, הוא לבטל את הגזרה, לתת, ונשיב הרבה מובנים, אדמור הזקן חש את זה, שהוא כתב בדור שלו, במושב הפורסמים שלו, שמעמד סיני הוא מעמד של רוסים, חתי, מעמד תורת משיח, כבר תורה של נישואים, של התענגות, של נוקבה וכו', יש את חיילת ארץ בעלה, וכמעט לסובב גבר, כל הדברים הללו. הדברים הללו, ואחר כך הרבי מחב"ד צוטט בשמו שאמר, אחרי אלפי שנות עליונות גברית הגיעה תורה של האישה, ועוד נגמרה בחב"ד, נשים וכו', עוד כל מיני דברים כאלה. כל הדבר הזה, אני חושב שהוא באמת, הוא ההיענות של הרמז מחב"ד לבטל את הגזרה. וביטול הגזרה הזה הוא לא דבר שמה בכך, אנחנו חיים בעולם המודרני במיוחד, חיים איזה עולם שאל תערבב עניינים. העולם הדתי שלי זה דבר אחד, העולם הרגשי שלי, עולם החוויות החוליות שלי זה דבר אחר, ורבי בי אל תעשי לי כאן, תגיד הרב שגר, אל להבשיל את זה, מזכיר אותו כבר עכשיו סימן, הרב יורצייט, לעורך דין שלומד ושעוסק בדיני עבודה, ולומד לסוחר את הפועלים. אז זה אומר שהעורך דין הזה לא יעז להכניס משהו מהיד המקצועי שלו לתוך הדף היומי לסוחר את הפועלים. זה ירגיש לו, עזב אותי, כשאני לומד דף יומי, אני נמצא בשפה אחרת, באקלים אחר, לא לערבב את העניינים. זה דיני עבודה הזאת, זה סיפור אחר. ואני מאוד מבין את הדיכוטומיה שאדם מנסה ליצור לעצמו. וגם רופא שילמד משהו בענייני רפואה בגמרא, הוא יגיד, מה זה קשור? זה לימוד תורה. זה החיים המדעיים שלי. וכאן בדיוק הנקודה שאני מנסה כבר שנים לפוגג את הגזרה, לתת, יש לזה גם מחירים כמובן, כי על ידי החילון של העבודה, אז נגיד השאלה שהרב אורי מעלה, בדיוק אחד המחירים שאנחנו משלמים על ביטול הגזרה, כי מי שחווה את החוויה הישיבתית הקלאסית, הניתוק המוחלט בין עבודת השם לבין החיים החוליים, אז הוא עדיין כן ינסה לחפש את האימה של רגעים מסוימים בחיים שלו, בתפילה או לא בתפילה, אם זה לא כל כך עובד מסיבות אחרות.
אני נוטה לא להאמין לו.
מה?
אני נוטה לא להאמין לו.
אני גם נוטה לא להאמין לו, כי הם כולם היום כבר מפנימים עולם חדש. אני מסכים. למרות שיש עדיין שכבת גיל ושכבת אוכלוסייה, אני מכיר אותה גם מקרובי משפחתי, משפחת אשתי, שבאמת חיים בזה עולם שהוא באמת עדיין משהו השתמר מהמקומות הללו, אבל הם באמת לא רבים. ולגבי עולם, לגבינו, אני לא, גם לא כוסף לזה. אני חושב שהדרך שאני הולך בה, דרך שהיא באמת הרבה יותר מעוררת את ליבי לעבודת השם, ועבודת השם היא סוג אחר. יחד מזה אני אומר, אחרי כל הדברים הללו, שיש פה צד, צד שכן יכול לפגוש אותנו. מה אתה אומר על זה? נראה לך שיש פה... הנה דוגמה של השיעור, מיכל על השיעור, מפגש עם אנשים. זה מקום רך, זה לא מקום קשה.
זה אני אמרתי מלכתחילה בתחילת דבריי, ברגע שאתה הולך למקום של מפגש עם האנשים, אני מפגש עם המסורת, מפגש עם העולם, יש הרבה דברים שאני יכול לומר אמן על מה שאתה אומר.
נכון, גם בגלל שהמסורת למשל, דבר שאני נורא מעסיק אותנו. היום עולים הרבה דברים של שאלות הלכתיות, שאלות כאלה ואחרות, שהם באמת יציב מצד אחד את העמידה מול המסורת, אבל לא עמדה של פחד, אלא עמדה של בוא נשוחח, בוא נדבר, בוא נראה איפה אתה, איפה המסורת נמצא, איפה אני נמצא, איפה יציבו את האינטראקציה. במקום הזה, אוקיי, אני אומר, לך צד, לך צד, אני אומר, נגיד ברוח של חתונה של עבודים, שם יש גם כאלה דיבורים רכים כאלה, גם שם יש דיבור שבו שכינה בצער, אז גם עם הקדוש ברוך הוא, ויש מקום שאתה תכתב גם לצער השכינה, זה לא בא לביטוי, זה שוב, זה לא בא להציג את הקדוש ברוך הוא כמרוחק וכו' וכו', אבל עדיין יש גם צד בעבודת השם של... אני מסכים שהדוגמאות והחיים האנושיים הם הרבה יותר... אז אם רוצים ככה, מביאים עליו דוגמה שהזכרתי... כן.
על העניין הזה של של האימה, אז יכול להיות שזה יכול להיות שאפשר להסתכל על זה מכיוון אחר, שזה המקום שבו האדם בעצם מגיע אל, אל המצוות, אל התורה, והוא בעצם אומר, מה, אני, איך אפשר בכלל לחיות אין סוף? מה, זה שעכשיו אני מדליק מנורה, זה, אני, זה לארח את המלך, זה לחיות אין סוף, מה, מה זה בכלל הדבר הזה? כי הוא אומר, עזוב, מה אני, כל מה שאני אעשה וקטן, זה, זה לא אומר שום דבר, ואני בכלל לא מרגיש מפגש בסופו של דבר, זה באמת לא, לא רציני. אז זה המקום שבו הוא כאילו מטמין את כל כלי הידיעותות האלה, כאילו... ו... הקדוש ברוך הוא מציע לך, אומר לך, שמע, לא משנה, כאילו, תנסה, כאילו, מבחינתי זה כן משמעותי. אולי מבחינתך לא כל כך, אבל תנסה כן למצוא פה את המקום הזה שאתה מארח אותי בכל זאת עם הדברים הקטנים האלה, עם הקוגל והאירינג בקידוש שלך, וב... עם השגרה והקטנות של המסורת.
פה העניין הוא לא השגרה והקטנות, פה העניין הוא האהבה שלך. ושאתה עושה את זה ואתה אוהב אותי בשביל אהבתך, אני משתמש אהבה שלך. תעשה את זה, תעשה את זה, עיקר זה הרומנטיקה.
למה נשאר הכלים האישה?
מה שאדם יכול לעשות, הזוג של הפרקוס שיוצא לדייטים אבל שאין להם כסף, אז בסופו של דבר במקום ללכת לבית קפה ולמסעדה ולמלון, לוקחים פקל קפה מהבית ומוצאים סנדוויצ'ים של שוקולד ויושבים בגן הציבורי ושותים. אבל בגלל שיש אהבה שם זה מספיק, אני קונה את זה מאוד. מדבר על, על אופן של קיום מצוות מתוך... ואז אתה מחמיץ את...
מחמיץ את מה?
מה שהלך אליו במשל סרצבא, לא...
כן. על הכסף. אני כל כך מדעתי להגיד את זה, אבל אחרי שבועות ככה זיינו בנובלות שבועות איסור חג, אני באמת חושב שצריכים להיערך לאיזשהו שינוי מנטלי מאוד עמוק בצורת לימוד התורה. אני חושב שלימוד התורה, אנחנו כל הזמן מתנלדים בצורה מודעת יותר או פחות לרוח ששעתה בעולם הישיבות הוותיקות. מה זה, מה אני רוצה לומר? שם בפירוש קוראים את התורה כמפגש. התורה היא בפירוש חובה, היא לימוד, שבו אתה נותן לעצמך, אתה חייב ללמוד, אנחנו חייבים ללמוד תורה, ואנחנו גם נותנים דין וחשבון לשאלה של לימוד התורה, ידיעת התורה, כל הצדדים שמתלווים ללימוד תורה. ולא רואים את התורה כברית או כמפגש, אלא כקיום חובה כלפי שמה אלוקים יושב למעלה, מצווה ללמוד תורה ולהתייגע בה, להיות תלמידי חכמים, נקודה, זאת הנקודה. כל הכנסת האלמנטים הללו שעולים כאן ושאנחנו מפתחים אותם לכל אורך הדרך הרבה שנים, אנחנו תמיד הולכים באיזשהו מקום על חבל מתוח. מצד אחד משמרים פה משהו מהרוח הישנה, שלומדים, צריכים להיות, וזה מה שמניע פה את הגלגלים של יש סדרים, יש פחות, יש מסכת וכו' וכו'. מצד שני, תמיד אנחנו כל מיני הזדמנויות מסבירים שבעצם בלימוד יש מפגש, שהשכינה שורה בית המדרש ולא ברומן המופשט, אלא ברומן שבו יש אינטראקציה, ויש גם, זה גם משנה גם את כל האווירה, את כל ה, את כמויות הקפה ששותים בסדר, וישנה את, את כל הצורת הדיבור וכו' וכו'. ואין לי מאוד באמת ככה נבוך בזה, מצד אחד אני חש שאני לא יכול ולא רוצה לרפות מהעובדה שזו ישיבה במובן הישן, כי אני באמת מאמין שרק במקום כזה אפשר לדבר על המפגש ולפוגג פה ולהכניס פה אלמנטים נשיים. יונתן כבר הרחיק לכת, ראיתי שם את המאמר שלו כבר, הוא הלך עוד כמה צעדים קדימה שאני חושב שבישיבה כאן לפחות זה לא אמור לקרות, אבל אני בישיבה שהוא יקים, אבל הרוח שהוא הביא, שאתם יודעים מה אני מדבר שם. אז הוא גם דיבר איתי לפני שהוא שלח את זה למקום ראשון. לא ידע לי שזה פורסם בעיתון. על כל פנים, אני חושב שזו אמירה ש... לא, אני זוכר את זה.
תהיו, שכולם...
למדתי קודם ככה לקרוא את ה... אז רב אורי הביא את המדרש על ה... את החלום של אבי נחמן, ואני אומר, הלך לזה עוד כמה צעדים, ונראה לי לפתחים ישיבה מעורבת, בנים ובנות, ואחר יגידו, אני רק הסתכלתי לבד, אני כתוב שם ישיבת שיח.
לא, זה לא כתוב.
אני שמתי לב שזה לא כתוב. אז בסדר, אמרתי, זה נכבד לזרוק דברים כאלה לאוויר, אבל תבינו שזה, יש כאן באמירות הללו, זה אולי ההבדל בין אדם צעיר שאידיאליסט שרוצה להסתכל קדימה ומבטא משהו נכון, לבין האדם כמוני, שאני גם, אני גם רואה את ה... זה לא פשוט, כל הדברים האלה נחמד, אבל האירוע שיש כאן הוא בכלל...
וגם שלנו.
גם זה, מה?
וגם שלנו.
מי זה? נחם?
כן.
בקיצור, יש פה משהו נורא נחמד, נורא חביב, אפשר לחייך כאן ביחד. אבל אני בכל זאת לא רואה כך את הדברים, זאת אומרת, אני לא יודע לאן דברים, לאן צורת לימוד התורה תתגלגל בהמשך הדרך, אבל ברור לי שזה הכיוון, ברור לי שהנשיות, הנוקבה ייכנס לבית המדרש, אבל יש הבדל אם הנוקבה נכנס לשם, או אם זה חלום של רבי נחמן, בחלום, לבין לי זה מאמר במקור ראשון עם תוכנית עבודה. זה כבר קצת סיפור, סירות כמה תחלות בדרך, אני מתכוון לומר משהו נורא רציני, כל היכולת ליצור מפגש, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שגם בחיי נישואים, תמיד מה שמתבקש בדייטים, זה באמת ליצור מפגש, אנשים, אגב, לא רק בדייטים שאנשים בתחילת דרכם, אלא עיקר המבחן, עיקר המאמץ, עיקר ההתרחשות, היא דווקא אנשים שנישואים הרבה שנים. שם ליצור מבית כזה עולם של מפגש, שבו אתה מכין לומר דבר אחד, אתה מתבלבל, כי אתה פתאום נכנס לדיבור אחר, זה המפגש האמיתי, שבני זוג, שגם כשהם מבוגרים, נשים שנים רבות, יש ביניהם דייטים. זה דבר בכלל לא מובן מאליו. אבל יחד עם זה אני אומר שגם בית, הוא יש לו צד של הלחם והבשר. ברוך מה שדיברתי ביד הרמיסים, יש שני מיני דעת. יש דעת של חיטה ודעת של גפן. אמרנו, את הדעת חיטה אצל גפן היה. ויש את הגפן שזה יותר מאפיין את הצעירות של הדייטים. ויש את החיטה שזה האוכל שאוכלים. עכשיו אני חושב שגם בלימוד תורה, יש צד של מפגש ויש צד של רומנטיקה, צד של כיף וכו' וכו', שהוא מתבטא מאוד בתיאור של הרב כאן את המנורה. אבל יש גם את מול המנורה גם את השולחן, עכשיו יש לחם. לא, המנורה כאן מתפקד את האור הזה, מתפקד פה על תקן הגפן. אבל יש גם את מול המנורה גם את הלחם הפנים, שזה לחם, שם אוכלים לחם. זה החומר של הקיום. ולכן אני צריך לאזן את זה כאן, אני חושב שמצד אחד גם... גם בתי המדרש שנפתחים, בית מדרש מוסיח, שנפתח מאוד מאוד למקום הזה של המפגש, למקום של החנוכבה. באמת גם אגב אני גם רואה איך שבחוץ מחלחל ויוצר גלים שאני ממש לא משער. גם שאני רואה יותר ויותר בקהילה שאני פוגש בנחלאות, וגם תגובות שהגיעו אלי לכל מיני, לאחרונה, אני באמת רואה שמשהו כאן באמת קורה. אנשים נענים, אנשים ממש באים... לילה השם יושבים עד 4 בבוקר, ולא רק שלא נרדמים, אלא ממש ערנים, וממש ככה היה מסע מתי דיבור. זה דבר שמאוד מעורר אותי, כי זה רק מראה שיש כאן משהו שנפתח. אבל יחד עם זה, אני חושב שהישיבה צריכה לשמר, יש הבדל בין שיעור שאני נמצא בזה חוג בעיר, לבין ישיבה. בישיבה אני באמת חושב שהרובד של השדה השלפים שקראתי לו ביד הרב ניסים, המקום שבו שדה קצור, ושדווקא המקום הזה יש, אין ריגושים ארוכים, אבל יש את העבודה פשוטה של יהודי שלוקח לעצמו לקבל עול מלכות שמיים ונמצא במקום הזה, ושם באמת גם בין בועז לרות היה דייט, אבל זה דייט מסוג אחר לגמרי, זה כבר דייט כמו שמתאר במגילה, זה נורא נוגע ללב, אבל זה בפירוש זה עולם אחר, אנשים מבוגרים כבר איבדה את בעלה הראשון, עכשיו זה ייבום, בונים את הבית להקים להחיף שם, זה כבר גם כן דייט, אבל זה דייט אחר, אי אפשר לקרוא לזה דייט, כי דייט יש לו איזה מטען שכבר מיד תופס את המטען של צעירות רומנטית, שיר השירים. אני חושב שזה, הקשר לתורה הוא קשר שהוא, יש בו באמת שני צדדים, שסור, יותר אחד הרעננות של הצעירות, של שיעור א', של ללמוד דברים מרתקים, ושמעניינים, ושמטלטלים, ושמסעירים וכו'. יחד עם זה, יש קבלת עול, במובן הפשוט. זה נכון בלימוד התורה לאורך זמן, בעצם כל החיים. זה נכון בחיי נישואים. אני חושב שכאן בדיוק הנקודה שצריך להכיל, להיות, להכיל את הפנים השונים הללו. בואו נראה עוד איזה מדרש שחסם ככה, רק אני אשמע אתכם. מדרש שנזכרתי בו, שגם אותו לימדתי בעבר, על יעקב ועשיו. כתוב כאן בדבר הבא, כאן בלקות שמוני. וישא יעקב את עיניו, היה והנה עשיו בא, אמר ולוי, הרי כעס על הבהמה ועל החיה. מי שרוצה את הארמית, יש לו לימד את התרגום בעברית. אני אוהב לקרוא את זה בארמית. אמרי, מה נזיל ומפעס יפה? מי ילך לפעס את הארי? אמר לו, נדן תעלה, השואל הזה, נתון לאחד, אנה ידע, תלת מאה מתלין, אנה יפעס את הארי. השואל הזה יודע 300 משלים, הוא ילך ויפעס את הארי. אמרים להגומים, בסדר. הלך צבחה, הלך מעט וקם, נעצר. אמר לי, מה הקלעים שאל אותו, למה אתה נעצרת? אמר לי, אינשית מאה, שכחתי 100 משלים. אמרו לו, איתלה במתם ברכה, יש גם ברכה ב-200. הלך צבחה וקבלה, הלך עוד קצת ונעצר, הוא לא מעט כאילו, למה אתה נעצר? אמר לו, אינשית 200, שכחתי 200. אמרו לה, איתלה ברכה, איתלך במאה ברכה, גם במאה משלים לברכה. כיוון דמת התמה שהגיע אל האריה, אתה הולך לשואל מול האריה, אמר לי, אינשית כולו, שכחתי את כל המשלים, אלא כל אחד ואחד יפעס על נפשי, כל אחד ואחד יפעס על נפשו. כך יעקב אמר, יש ביקוח לסדר תפילה, יש ביקוח לערוך מלחמה, וכיוון דמטה הוא הגיע לעשיו, ויחס את הילדים, רק כל אחד ואחד זכותי את הקומלה. יש כאן זה תיאור מאוד, כאן יש אימה ממש. יעקב בא לעשיו, ואומר לו, והוא פחד שעשיו ירוג אותו, אז הוא החליט לעבוד עליו, שלח, ארגן את כל המחנה, שלח לעשו קודם את אלה, ואחרי זה את אלה, ואחרי זה את אלה, כבר שבסופו של חייבו הוא להתפייס. אבל הוא, כשהוא התקרב ממש לדח, צריך להתקרב לעשו, הוא כבר ראה שזה לא עובד יותר, הוא כבר, כל התוכנית שהוא תכנון כבר התפוגגה, אז הוא אומר, כל אחד זכותו תעמוד לו, כבר יהיה מה שיהיה. עכשיו, זה גם דבר מאוד, בסופו של חייבו, המפגש היה לנו מפגש מאוד נוגע ללב בין יעקב לעשו. בגלל שחזר שראו בזה כל מיני תיכמוניסטות, נפגשו ומשהו טוב קרה שם. אבל זה באמת מעורר שם את ה... זה בדיוק הנקודה של ה... המפגש עצמו תמיד יש משהו לא צפוי שם. קורה שם דבר שלא יכול להיות בתכנון. ורק כשאתה נותן לזה לקרות, אתה נפתח למקום שאתה שוכח את המשלים שלך, אתה שוכח את כל האדם הולך למבחן. עושה לו כל מיני פרק קשה, מורכב, הוא מתכנן, הוא כותל לו פתקים פה שם. בסוף הגיע למבחן, הראש שלו כבר מתפוצץ, הוא לא, לא זוכר כלום. הדבר הכי טוב זה להרפות, לזרוק את הכל, יאללה, הולכים. כי במפגש עצמו קורה דבר שלא יכולת לשער אותו בשום תכנון מראש. זה דבר מאוד נוגע לקיום שלנו, אז אני אומר שוב, מצד אחד חיים את העולם השגרתי. אני קם בבוקר, הולך לעמל יומי, עושה את שלי וזהו. אבל מצד שני, יצא לי פתח שיש אלוקים במקום הזה, ולך תדע, אולי באיזה דיבור כזה או אחר, פתאום משהו יתבקע לך, משהו יפה לך. היכולת לשייט כאן בין המקומות הללו, זה בעיניי התיקון של התקופה הזו. אני עדיין לא נמצא במקום שבו כל העולם יהיה רק דייט, וכל העולם יהיה רק מפגשים, וכל העולם יהיה רומנטיקה, ורק יחפש כל פעם איזה לעורר ריגושים חדשים וכו'. אני חושב שצריך ללכת, רוב החיים, אנחנו חיים של חיטה ולא של גפן. זה הבסיס, איך אתה אומר לתינוק, אין לתינוק קורא, איך אתה חושב? כשתינוקה צריך לאמור, לדעת שאיתו טעם דגן. כלומר, האוכל זה נותן לך את העצמאות, את החופש שלך, את החירות שלך, זה המקום שבו אנחנו עושים את עמל יומנו. אחרי, אני לא מתלהם מה שאלת הכתב, זה חמוד, אבל מה שמנחם עשה זה עוד, עם האיום הזה עוד יותר חמוד, אבל באמת, בואו, בישיבה אין בנות, בישיבה אין בנות, מה לעשות? בישיבה שזה מקום של בחורים, אפשר לכעוס על זה, אפשר לשמח בזה, בישיבה זה מקום של בחורים, גמרנו, חלאס, גמרנו, חלטי זה נגמר. אני רוצה לסגרות יותר שותפות, בסדר, יש מספיק כיף ללכת, אבל ישיבה זה מקום של בחורים. אני לא, אני חושב שזה לא, זה לא בגלל קנאות כאילו, שראיתי, אני לא, אני 30, כמעט 40 שנה למדתי ומלמד בנות, אין לי, וגם שושים יחד ללמוד בנחלות, הם לומדים יחד. זה לא מהמקום של רתיעה. רק אני חושב שישיבה היא מקום שמשמר משהו שהוא עם בנים. דווקא ככה. למה? ככה. כי זה המקום, והיכולת שלי לדבר עם בנות וליצור מפגשים, זה בגלל שניצא בישיבה שיש רק בנים. זה המקום הבסיסי שלא אוותר עליו. בשאלות אם מה יהיה בדור הבא, לאן כל זה יזרום? א', אני לא מוטרד מהדור הבא, שידאגו אלה של הדור הבא. כלומר אתם. מה? כן, לא, זה בסדר גמור. אני באמת חש פה את ה... באמת שזה הפער. אני נמצא במקום שמבחינתי הישיבה א' היא קריטית. הקיום של ישיבה משה, כמה שתוקפים אותה, שהם יהיו שני, ותעזבו את הגמרא כבר, מספיק עם כל זה, עזור את ולוז'ין וכל זה. אני לא רוצה, אני חושב שאפשר לעשות הרבה דברים, וכבר עושים הרבה דברים כאן במסגרת שאנחנו חיים, במסגרת של ישיבה, במסגרת של בנים. עכשיו, אני באמת מאמין שכל יכולת להתפתח ולהתעצם וליצור את אותם דייטים שאנחנו מייחלים להם, זה יכול להתרחש רק אם אנחנו משמרים את המקום המיושן, את המקום של החיטה, המקום של העמל. אני באמת מאמין בזה, אני לא... אז אני גם שואל את עצמי, למה אני כל הזמן מתעקש? אבל איך
זה עבור פה לא נראה כמו מקום מיושן?
יש פה מיושן.
בישיבה אין
מוזיקה
ביום חמישי בצהריים. למה? ככה, אתה יכול להסביר את זה, אני מודד מוזיקה, אני בנחלות מנגן עם הרבה חברים בשעת הערב, זה לא בגלל שאני מגיע לישיבה, אין מוזיקה בצהריים.
זה נכון, יש כאן
בגלל... בישיבה, אני יכול לתת לך עוד כמה דברים שאין בישיבה.
אתה מזכיר לי שכמה את הישיבה, רצינו לקבל אישור להסדר. אז הלכנו לרב אברהם שפיר עליו השלום, שהיה לי איתו יחסים מוזרים, לא הייתי תלמיד שלו אפילו יום אחד, אבל היה שם איזה הערת פנים בבית שלו, הוא ואשתו. ממש, תמיד שהגעתי, סיפור עתיד לכל מיני דברים, פעם הייתי באיזה חתונה, ועד מחופה, באתי לשאול את השאלה, גירש את כל החבר'ה שלו, תפס אותי ככה ביד, והלכתי החוצה. אני לא יודע במה זכיתי, אבל זכיתי. בקיצור, באתי אליו הביתה, כאילו, כל הבדיחות שלו וכל ה... זהו, תמיד היה... סיבות תמיד היה גלגלים מצחוק, תמיד היה... רק יחסים, מתחיל את הבדיחות שלו, זה... כך זה היה. גם כשהוא מאוד זקן, תמיד היה אדם מבודח כזה, מלא הומור, מלא פלפל כזה. ואני מאוד אהבתי את זה, זה מאוד מתאים לי ככה, זה נחמד כזה. אז אמרתי לו שרוצים אישור להסדר, רוצים שיראות לו, יקבלו ישיבה, באתי ככה, זה היה לפני 14 שנה, ממש בתחילת הדרך. וככה הבאתי את מערכת השיעורים, היה כתוב שם בהתחלה שבשמונה וחצי לומדים משהו, והחלטתי שמחתי סדר, וזה, הוא התעצבן עליי ממש. אז אמר לי ככה, זה ישיבה לא ישיבה, זה ישיבה לא ישיבה. הבאתי מה הוא רוצה, אם הבאה בשמונה וחצי שזה לימוד, הוא אמר, בישיבה לא צריכים מערכת שיעורים. יש סדרים, שלושה סדרים ביום, לומדים גמרא, זהו, זה ישיבה. הבנתם? הבנתי, קיבלתי ממנו שיעור. ואתה, הבנתי, שאלתי, היום אני את הבדיחה בדיוק בין רעייתי. זה ישיבה, לא ישיבה. זאת השאלה, ישיבה, לא ישיבה. הוא אמר את זה ככה עם הדיבור החתוך של המהיר הזה, ישיבה, לא ישיבה. וזה מה שלקחתי ממנו. עכשיו, אני בקשר הזה, אני אומר שהתשובה שלי, שזה, הוא צודק. זה ישיבה או לא ישיבה? זה הוא צדק. אני חושב ואני די שמח שהצלחתי להקים ישיבה או לא ישיבה. זה בדיוק הנקודה.
אתה ראש ישיבה או לא
ישיבה? אני ראש ישיבה או לא ישיבה. זה בדיוק הנקודה. ואני חושב שזה הדרך היחידה שאני יכול לחיות איתה. כלומר, אני צריך לך, אני לא יכול לוותר. זה בדיוק ההגדרה של המקום. אז יש מוזיקה חמישי, יש עוד כמה דברים טובים שנעשים כאן. ומה שעוד יותר זה עצם הלימוד, עצם צורת הלימוד, צורת החשיבה. זה בסופו של דבר העיקר. ולא מוזיקה ביום חמישי. ברור, 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 הבנתי יותר, אני רק אומר, אבל זה בדיוק ההגדרה, זה ישיבה או לא ישיבה. אני חושב, צדק, הוא היה כל כך מפוקח, שהוא ידע להגדיר את המקום הזה. זה ישיבה או לא ישיבה. זה תמיד בדיוק הנקודה. כן, ממש ככה, הוא נתן את הכיוון.
הצלחת בהסכמה.
ואני חושב שהיום, שאני חושב שהדבר הזה ישיבה או לא ישיבה, שכבר הוציאו כבר 17 ספרים, ויעמידו כבר תלמידים הרבה, ממש בכל קצוות האוכלוסייה, ומגלים עניין רב מאוד במה שמתרחש כאן, כי זה ישיבה לא ישיבה, וזה בדיוק מה שצריך היום. צריך היום מקום שהוא ישיבה לא ישיבה. והמקום הזה הוא באמת, עכשיו מצד אחד, אני אומר, במשפט הזה יש גם צד שזה ישיבה. אז אני אומר, בחלק הזה שזה ישיבה, יש בצד, אתם לא מבינים שהבדיחה הזאת היא בדיחה נורא עמוקה, יש בה משהו נורא, שהוא מבחינתי, בתמרונים שלי עם עצמי, זה נותן לי את המקום. כלומר, באיזשהו מקום אני לא רוצה מקום שבו יהיה איזה מין משהו כמו בית מתי נדרש, כמו אלמה, כמו אלון עם כל הדשי במקומות האלה. פה זה ישיבה, בישיבה לבנים, זהו, נקודה. זה גם לא שיעור הנחלאות שנותן מדי פעם, כי זה לא ישיבה. יש הרבה יתרונות במקום שהוא לא ישיבה. אבל ישיבה לא ישיבה, זה מין, זה יצירה חדשה. אני חושב שבתקופה שלנו, צריכים להבין, אין לך יש לו ביטוי שאני מאוד אוהב אותו, צריך להבין את הבדיחה. ואם אתה לא מבין את הבדיחה, אתה שוגל לכל כיוון. צריך לתמרן וללכת במקום שאתה, אני חושב שכאן כולנו כאן חיים בדיוק במקום הזה. ולכן זה גם מאפשר לנו להיות חופשיים, להיות יוצרים. יחד עם זה להיות ירא שמיים, לקבל, להתחבר למסורת הוותיקה. ולא להרגיש ניכור בשום צד, חלק מעולם שהוא מורכב. ולכן גם המתקפות עלינו מכל מיני כיוונים, מראים מתקפות לשני הכיוונים. מצד אחד, מימין תוקפים אותנו שאנחנו מתירנים מדי, משמאל תוקפים אותנו שאנחנו לא הולכים עד הסוף. וזה בסדר גמור, אני חושב שבאמת מבינים כנראה מה ש... אגב, אני חושב גם בחיים האישיים, אדם בחיים האישיים, צריך באיזשהו מקום לאמץ את ה... את, ה, את, ה, את הנוסחה המגוחכת הזאת של ישיבה לא ישיבה. מצד אחד, ידיד שלי תראה שמיים, ולהיות אדם שאוכל חיטה, ושדיבה שדה שלפים, וקם לעמל יומו, מתפלל שלוש פעמים ביום, הולך למניין, והוא באמת עובר השם, כלומר שנותן צדקה, מתחתן, מביא ילדים לעולם, מחנך אותם. זה הדבר הכי בסיסי שעליו העולם עומד, ועולם... סתם ברמה הכי פשוטה, זה עמל יומו של יהודי בעולם הזה, ואוי לאדם שפורש מזה ומחפש לעצמו הרפתקאות שהן לא מעוגנות שם. אני פשוט רואה, אני רואה יותר מדי דוגמאות כאלה שהן. מצד אחר, לחיות בשגרה עד כדי שעמום, עד כדי חוסר עניין, שום התחדשות, שום... זה גורם הרבה פעמים גם לפירוד בין בני זוג בגיל מבוגר, כי אפשר לחפש יותר חידושים, הרבה פעמים זה ככה מה שקורה. האיש מאוד נעול מהשגרה של צורת חיה, והאישה מתחילה כבר לראות שזה כבר לא מעניין אותה. יש צורות, זה לא הסיבה היחידה לצורות, אבל זה אחת הסיבות. אני חושב שהמתח הרוחני שבו יכולים לשכון רק בדיוק במקום הזה, בדיוק במקום שתיארתי כאן, יותר אחד יש את הכניעה לעמל היום, יותר שני גם מגיע שיר השירים והגפן, ולחול בקרמים, ולהיות עם השובבות, עם הצעירות, עם הרומנטיקה, ועם הדייטים, ועם המפגש, ולהחביא את הכלים, ולהצניע אותם, ולשלוף אותם, ולהיות באותו מקום. ובדיוק יכולת להתנייד בין העולמות הללו, זה בדיוק המקום שיכול, זה מה שאני יכול לעשות עם עצמי, נאמר ככה, אני לא מצאתי, אני אספר לכם מה אני עושה, אני לא מרביץ אפילו על זה כהמלצה, זה המלצה לי, אני חי ככה, ותודה לאל, רואה הרבה ברכה, גם במשפחתי, וגם עם האנשים שסביבי, ברוך השם, תודה לאל, יש, יצרנו איזה מקום שבאמת יוצר, אפשר לחיות, בקיצור, זה, אל תקלו ראש בזה שחיים, אפשר לחיות, לחיות עם אנשים, אנשים נורמליים, אנשים שיש להם באמת אפשר, אפשר לסמוך עליהם, אפשר לדעת שהם נשים בתוכם כל מיני הפכים, כל מיני התרוצצות, יודעים איכשהו לנהד ביניהם, לזה אני חותר, גם אני שמזמין גם את כולכם פה, בכלל החדשים שהצטרפו זה אתה, זה המקום פה, לשם אנחנו הולכים. ואני באמת מקווה שנוכל גם בתוך כל המקום הזה לתת, טוב, זה דרוש שנאי ככה ל-12 שנים להגיע לדגן, בואו נראה אולי משהו כבאמת דרשה יפה של הרב שגר, שמאוד משתלגת בדיבור הזה. את רב נתן ויתרתי עכשיו, כי אין זמן, בואו נראה מה שאמר הרב שגר כאן, כבר לימדתי את זה גם בעבר, ככה לזכרו, עילוי נשמתו, אוטוטוט, יורצייט, בקפי סיוון. הדלקה אינה עבודה. הכסף משנה יביא בשם רשי ביומה ואיננו לפנינו, מפני שלאחר שידיקה ברוב היוצא מן הפתילה, השלמת עולה מאליה. את האש איני יוצר, אני רק גורם לה שתבוא. המטרה אינה שהשלמת תעלה מאליה. כל תפקידי הוא לקרב את האש לפתילה, כדי שתעלה מאליה. ניקוי, שימת שן ופתילה כולל אינם עבודות. הדלקה אינה עבודה. אבל לפי הרמב״ם לא רק שאינה עבודה, היא איננה מצווה. המצווה לפי רב חיים היא שהנר יהיה דולק. עולת ההדלקה נתפסת כזימון האש לנר, כהכשר מצווה. בעוד ששימת השם אינה חלק מיצירת האש עצמה. אמת שגם שימת השם וכל שכן הניקוי אינם הכשר באמצעי לאש, אלא שהן כולות פוזיטיביות כנסות את האש, בעוד שההדלקה בעצם הגדרתה איזה כפעולה שגורמת לכך שהאש תדלק, שהאש תדלק בעוד שהשמן הוא הדולק. עכשיו נגח, עצם מעשה הוא שייך לקיום מצווה זו. וכאן בכלל הוא הולך לשוות את נר המקדש לנר חנוכה, שבאמת זה קשור למושג חבדי של אור המאיר לעצמו ואור המאיר לזולתו. בחסידות ישנה הבחנה בין אור המאיר לעצמו לאור המאיר לזולתו. אור המאיר לעצמו, זה כבר אני מקדים ואומר, זה האור שהיה במקדש, במנורה, הוא אור שרק האדם יודע אותו מתוך התנסותו שלו. אור זה שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, הנה לפי החסידות, האור של תורת הנסתר, טעמי תורה. נסתר אינו דבר שמסתירים אותו, אלא דבר שבעצם הגדרתו הוא נסתר לבד הבא של אור בגימטרי הרז בזוהר. לא כן המאיר לזולתו, שהנה אור שאנו מאירים דווקא באמצעות החוץ. את האור של בית המקדש לא מדליקים, הוא שואב את העולם מאליה, ספונטני, ואפילו לא מודר כעבודה, ולכן דווקא משוגח הוא קשר בזר. וכאן מגיעים לרעיון עמוק ביותר. ישנם הבדלים בולטים בין מצוות הדלקת נר המנורה במקדש לבין מצוות הדלקת נר חנוכה. את העיקרי הזכרנו עכשיו, ועוד שבנר חנוכה, כפי שכבר יודעים, הדלקה עושה מצווה, ולא עוד אלא שכבתה אין זקוק לה. הרי בית המקדש המצווה היא אינה שהנר ידלוק. הדלקה זה מאוד מרתק, הרי בנר חנוכה כבתה אין זקוק לה, והדלקה עושה מצווה, ולכן כבתה אין זקוק לה, והמקדש הפוך. הדלקה אינה עוזרת כאן, ולפי דעת הרמה המצווה שהנר ידלוק לא רק בלילה לכל הימה כולה במקדש. ומה שגם כן מוכיח שאור הזה של המנורה איננו אור שמאיר החוצה, אלא אור המאיר לעצמו. המנורה במקדש מודלקת בפנים בעוד שנר חלוקה ולק בחוץ, עוד הבדל. נר חלוקה אם כן אינו אור המאיר לזולתו, וכאן ההבדל. בבית המקדש עיקר השפעה הייתה כלפי פנים. עכשיו שימו לב, ההדלקה איננה עבודה אלא השראה. יש שירדת מן השמיים. התלהבות שהאמת שבה נבחנת בספונטניות שלה. יש כאן סוד גדול בכלל בעניין של הערה וחינוך. הללו אינן פעולות אקטיביות, אלא פעולות של ממילא, התרחשות. רק באופן כזה יכולה השלמת לעלות מאליה. אסור לחנך מישהו באופן אלים וישיר. צריך ליצור סביבה שבתוכה תיווצר האש. תמיד אני, כשתיארתי את עצמי מה אני מחפש כאן בישיבה, מה תפקידי בישיבה, התשובה שלי היא להיות אדריכל נוף. ליצור כאן אדריכלות נוף, שיהיה פה נוף כזה שנעים להיות בו. ומה יקרה בסופו של דבר עם החבר'ה? מה החבר'ה ייקחו איתם? מה שיקחו. זה כמה שיקחו. צריך להיות בסביבה שתעודד צמיחה. כמו שאתה לא יכול לומר עץ בחוץ, אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות. אם תיתן לו את התנאים הטובים, תיתן לו אדמה וטיפול נכון סביבתי, הוא כבר יצמח נכון. הוא כבר ירצה לשאול, ירצה לבוא, הכל פתוח, הכל קיים. אבל אם אתה בא עם דעות, עם עמדות, אתה רוצה לחשוב ככה, אתה רוצה לחיות ככה, אגב, זה נכון קודם כל בבית, איך יש ילדים. הרבה פעמים אני רואה הורים שנורא חשוב להם לתת לילדים המון אמירות, המון מטען. ואני אומר כי אבא הכי ותיק פה בבית המדרש, אבא הכי ותיק וגם היום הסבא הכי ותיק, הדבר שאפשר לעשות לילדים זה לתת להם סביבה, לתת להם להיות, זה הכל. הם יודעים לבד, הם קולטים אותך, אתה לא מתאר לך כמה שקולטים אותך. הם מסתכלים אחריך בזכות מגדל בלי שאתה רואה את זה אפילו. הם כל ניואנס שלך, הם קולטים לך. פשוט קולטים אותך. אתה לא צריך להגיד להם שום דבר, אתה פשוט תהיה איתם, רק זה, אבל תהיה איתם ותן להם להיות איתם. כמו שאמרנו, השמיים לארץ צריכים איכשהו, השמיים יורדים לארץ, הבאתי את הדוגמה של ההורים לילדים, הרי שהאבא יורד אל הילדים, חי איתם, הם באים לחיות איתו, זה מספיק. הם לא, אל תגיד להם, צריך ללמוד תורה, צריך להיות ירא שמיים, ואוהב השם, וירא השם, ולקיים מצוות, זה מיותר, זה דיבור מיותר, הוא רק הוא מזיק. הדבר שאתה יכול, אתה יכול רק לתת להם את עצמך. אם אתה עובד השם, הילד שלך יהיה עובד השם. פשוט יהיה עובד השם, למה? כי לא כי אמרת לו. כי פשוט הוא הולך איתך, אין לו שום סיבה לא ללכת איתך. הרבה פעמים התנגשויות קשות בתוך הבית וקורם, שאבא לא נתן לילד להיות איתו. הוא דרש ממנו, הוא אמר, תעשי ככה, תעשי ככה. אין הבטחות, אי אפשר לדעת, אני יכול להיות עם כל התנים הכי טובים, והייתי לחפש את העצמאות, את החופש שלו, וגם זה בסדר. אני לא אומר שתמיד אדם הולך בעקבות הוריו, אבל יש תנאי הכרחי ממש, לא מספיק אולי, אבל תנאי הכרחי ליצור את הסביבה. זה בדיוק הנקודה שהרב שגר מעלה אותה כאן. אתה לא יכול לתת תכנים, אתה יכול לתת באלימות. חינוך זה לא, זה לא, זה, אולי נקרא לה. הפרדוקס מגבל. צריך ליצור סביבה שבתוכה תיווצר אש. בבית שני בזמן הירידה, עם ישראל נאלץ להיאבק עם היוונים ולהוציא את האור החוצה, הדקה הזו הופכת להיות מצווה. הפרדוקס מתעמק יותר כשנוכחים לנו לדעת שדווקא בית ראשון יכול לעזר להדליק את האש בחוץ. כמו שהמצווה שהנר ידלוק, המצווה הייתה פנימה. דווקא בדרגה הזו של האור המאיר לעצמו, אין צורך בכהן דווקא, אין צורך ברבנים. הוא מונע על העבודות אבל לא על ההתלהבות. העניין היום סבוך ביותר, מחד לא פעם החינוך שלו במיוחד בישיבות או חינוך אלים, תוצאה של מאבק עם החוץ. וחוץ, איך אמרו לי בישיבה? פה זה תיבת נוח, פחות מעניין זה דונים. ובמצב שבו אתה חש שאתה צריך להגן, אתה חי בעולם אלים, אתה צריך לתת אלימות נגד, אז אתה יוצר חינוך שהוא חינוך אלים. כאילו זה לא אלימות ברוטלית, אבל אלימות במובן הזה שאתה רוצה להכתיב לכל אחד מה יחשוב, מה יעשה. כיוון שהעולם הדתי שלנו איננו בדרך כלל מובן מאליו, השלמת לא עולה מאליה. אני אפילו שאלנו קודם, ראינו את הראשו של הרבי משיח הבונים, אז הוא כנראה רק התחיל להתפלל, כבר נכנס ללחץ, נכנס לרעד, אימה מול השכינה. אנחנו עומדים מול התפילה, ושום דבר, השלמת לא עולה, של הרב שיח הבונים לפחות לא עולה מאליה. אני חושב שעולה שלמת אחרת מאליה, אבל היא כבר שלמת באיכות אחרת. ואנחנו עוסקים יותר מדי להזיק את עצמנו. בבית אני רואה בישיבה ראשית כל אור המאיר לעצמו. סביבה רגועה שצריכה ליצור תנאים להתפתחות רוחנית ולימודית אישית. כל אחד לפי הקצב והיכולות שלו. יותר מזה, דווקא בסביבה כזו יש גם מקום לזר או לאחר, כפי שנקרא היום, הדקה יכולה להיבטא בכל מיני צורות. מעידה כיוון שאיננו מבודדים, יש צורך גם בקשר עם הסביבה ביכולת להביא את האור לחוץ. לנטש את הכלים שיאפשרו להתמודד עם החוץ ועל החוץ. למעשה אני רואה את המעבר לכאן בשני היבטים אלו. חלוקת הבית בזמן החשמונאי יעשה בייצור את ההדלקה דווקא, אז היה אחד כלפי פנים, והשנייה כלפי חוץ. אמירה מאוד יפה, שישיבה יצא לך דיור המאיר לעצמו. מי שבא לכאן, נמצא במקום שבו יש, יכול לצמוח מאליו. מצד שני, אנחנו לא מנותקים. יש עולם מסביב, יש כל אחד את הצד האידיאליסטי, לפעול בחוץ ולהיות רלוונטי בחוץ ולהשקיע בחוץ או בתקופה הזו של הישיבה או אחר כך, ולכן זה מחייב גם איזה יכולת להתמודד עם סביבה שהיא לא כל כך רכה ולא כל כך אור המאיר לעצמו אלא גם אור המאיר לזולתו, ותמיד אור המאיר לזולתו תמיד נמצא בסכנה שהוא יפך להיות הטפת מוסר, יפך להיות איזה מין עליונות, איזו התנשאות על האחר, זה דבר שאסור שתכלית האיסור שאדם יבוא וייתן דרשת מוסר למישהו אחר. מצד שני, לבוא ולדבר עם אחרים ממקום של ענווה ולשתף אחרים ממקום של ענווה ושפלות רוח ופשוט ללמוד ביחד, לא ללמד, ללמוד, ללמוד ביחד, להביא דברים, זה כבר מושך מאוד. ולכן אמרתי, יש פה בדיוק את הנקודה העדינה הזאת שככה הרב שגר את המעבר לגבעת הדגן, שמצד אחד הפרישה היא בית וגן, שזה ככה מקום עירוני למקום כפרי והטבע, הוא יוצר איזה מין אופציה להיות כאן באור המאיר לעצמו. ודרך אגב, זו חוויה שאנחנו גם לא מודעים לכל רגע, היא נורא משמעותית. כשאתה נמצא בעיר, אתה לא יכול לחוות חוויה כזאת. אתה רק מוציא את האף החוצה, אתה כבר ישר ברחוב. אתה כל הזמן נמצא כאן מול אנשי הפרסומות, ישר רואה דברים שאתה חייב איכשהו להתכווץ. במקום כאן, אנחנו במקום שכוח. זרקו אותנו פה לגבעה, אף אחד לא יודע שאנחנו קיימים. וזה יתרון גדול, דרך אגב.
אנחנו גם יודעים שאנחנו קיימים.
מה?
אפילו אנחנו לא יודעים שאנחנו קיימים.
יש בזה הרבה יתרון דווקא להיות במקום שכוח כזה. ומצד שני, במחשבה נוספת, אנחנו נמצאים במקום שכן יש שם עניין בחוץ, עניין להיות, להיות גם וגם, כלומר, גם אור אמיר לעצמו, וזה כאן, גם אור אמיר לזולתו, זה באמצעות קשר עם החוץ. טוב, זה פחות או יותר, אני חושב, הדברים שראיתי, רציתי לומר כאן עכשיו, זה... מקווה ש... יהיה לנו המשך קיץ טוב. לפי גם המצב כאן, וחשבתי ש... התחיל להגיש את סוף הזמן. לאט לאט, אתם נשמטו אחד אחד. נחזיק מעמד עוד איזה חודש וחצי. נחזיק מעמד ש... אני מזמין את כולנו כאן בקיץ, המשך הקיץ ככה להיות באמת בעבודה כוח, כאילו, כס אנרגיות. איזה ניגמלי. אני לא חושב חתולה אחרי הצהריים הזאת. תראי, דן 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 bam 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 bam